ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
מדינת ישראל רועשת והדברים מאוד מאוד נוגעים אלינו. אני רוצה לנסות להתבונן אל הדברים בעומק. אני מקווה שמתוך הקשבה מתחילה ועד הסוף נוכל בעזרת השם להתבונן אל הדברים שכל כך נוגעים בחיים שלנו. הרב זצ"ל כותב על הדור שלנו דברים גדולים מאוד. מאמר הדור, שהוא מאמר פותח לתורת הרב זצ"ל, אני לומד את זה עם שיעור א' בבית שלי. למדנו אמש, ודור בעל רוח גדול חפץ ומוכרח לחפוץ בכל מקום שהוא פונה לשמוע דברים גדולים. הדור שלנו הוא דור גדול, הוא דור של גאולה. רבי צדוק כותב שכל מי שחי בדור הזה, הוא זכה לחיות בדור הזה, כנראה יש לו נשמה גדולה. והדור בכללותו הוא דור גדול. אולי בעבר הרחוק ואפילו הקרוב הייתה נכונות נפשית, הייתה אפשרות לקבל תשובות, לקבל תכנים כלליים ותורניים בצורה מעורפלת, בערך להסתדר עם הדברים ולחיות איתם. אבל היום הדור הענק הזה, דור הגאולה, הוא רוצה לשמוע דברים גדולים וברורים, דברים קטנים, תשובות קטנות בערך לא מספקות את הדור שלנו. אולי הם היו טובים פעם, אבל היום הדור דורש הסברים גדולים, הסברים מפורטים, הסברים מסודרים והסברים ברורים. כדי שהוא יוכל לקבל אמת מסוימת, כדי שהוא יהיה יוכל לקבל דברים, הוא צריך לשמוע אותם בצורה ברורה, גדולה. למרות שאולי פעם היה אפשר לקבל דברים מסוימים כדבר מובן מעולם. ודאי חלק חושבים עכשיו, אי אפשר לומר שזה ככה, משום שבוודאי יש אנשים שהשפה שלהם היא נמוכה יותר, נכון, אמת. אבל הדור בכללותו דורש להבין כל דבר, לא לטייח, לא למרוח כמו שאומרים. ואפילו אם פעם היה אפשר לטייח, היום כבר אי אפשר. מתבאר ברב זצ"ל שזה לא עניין של בחירה חופשית בהכרח, אלא זה איזשהו עניין אלוקי היום. ונראה לי, ביאור הדברים, העולם משוכלל, העולם מתקדם בדעת. לכן למשל קשה בדורנו לקבל סמכות, סמכות הורית, סמכות פיקודית, סמכות חינוכית. משרד החינוך עוסק הרבה בסמכות ההורית. מדוע? משום שאי אפשר היום לקבל סמכות חיצונית אלא אם היא נובעת ממקום עמוק של כבוד והערכה אמיתית. וזה מה שאמרו חז"ל, כי שפתי תורה, כי שפתי כהן יבקשו דעת ותורה יבקשו מפיהו. אם הרב דומה בעיניך למלאך השם צבאות, קבל תורה ממנו. וכיוון שהעולם היום חכם יותר, החוכמה נמצאת ברובדים רחבים יותר של הציבור והאוכלוסייה מבעבר. הרי שהדרישה לגדלות ולהבנה היא גדולה יותר. לעניות דעתי, זה עומק העניין, שמה שבמשך שנות קיום המדינה היה סמוי כטענה סמויה, אולי התווכחו עליה פה ושם, מה יהן אלן רבנן? מה נותנים לנו תלמידי חכמים? לנו, לציבור, לעם, למדינה, היו מתווכחים על זה בכל מקום ותמיד. כולנו עברנו ועוברים את זה. מה השתנה היום? לעניות דעתי, דברים פשוטים, וזה עומק העניין. הרב זצ"ל מבאר באורות התשובה שסיבת החוצפה בעקבתא דמשיחא, חוצפה יסגא אומרת הגמרא, היא משום שהעולם מוכשר, העולם מתקדם, העולם מוכשר לדרוש הבנה איך פרטים מקושרים אל הכלל. זאת אומרת, תשובות שבקושי מספקות אותנו. למה לומדים תורה? מה התועלת מזה שאנחנו עוסקים בסוגיות בגיטין? מה התועלת לעצמנו? מה התועלת לעם ישראל? מה התועלת למדינת ישראל? והעולם תובע להבין, ובית המדרש לא בהכרח מספק תשובות מעמיקות. אומר הרב שם בלשונו, זו התרשלות, התרשלות של בתי המדרש לספק תשובות גדולות. ומזה אומר הרב, באה הריסה הנוראה. יש הריסה, וזה שורש הבעיות שהופכות להיות בעיות חברתיות, בעיות פוליטיות, בעיות קיומיות. יש רצון בעם ישראל להתקשר אל הדברים, אל קלייני הרוח בגדלותם, והצורך הזה לא בא על סיפוקו, והוא מתפרץ בכל מיני דרכים. ולכן החובה על בית המדרש להוסיף הרבה בלימוד נשמת התורה, בלימוד פנימיות התורה, בלימודי מוסר, בלימודי אמונה, ומתוך כך יפרוץ האור הגדול הזה מכאן, מבתי המדרש, אל כל עם ישראל. התוצאה בשטח כיום היא שאם מדינת ישראל יכלה לקבל 65 שנה את הסכם החזון איש בבן גוריון, יש תביעה עמוקה בעם שמתפרצת גם בדרכים נמוכות ועל ידי פוליטיקאים קטנים ועל ידי אנשים קטנים, כי זה מתפרץ בכל הרובדים של החיים. למה תורה תקבל מעמד מועדף ועוד על חשבוננו? ואם היו רואים שהתורה זה דבר גדול, אין לי ספק שלא היו טענות, כמו שברור לכל אחד מאזרחי מדינת ישראל על דברים מסוימים שהם דורשים שחרור, פטור וכדומה מחובות לאומיות אחרות. אבל צריך שאנחנו נכיר בערך התורה שלנו, צריך שאנחנו נרגיש שהתורה בנויה בקומות עליונות, וצריך שזה יהיה ניכר גם בהתנהגות שלנו, בהתנהגות של כל מי שמייצג לימוד תורה. וזה מה שהגמרא ביום הפקודה אומרת, מה זה ואהבת את השם אלוהיך? מה זאת אומרת לאהוב את השם? אומרת הגמרא שיהיה שם שמיים יתאהב על ידך, שיאמרו פלוני שלמד תורה הסדרניק, כמה נעים מעשיו. כל הדברים. אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו הוא בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. הרי זה העיקר הראשון מי"ג בלימני עיקרי אמונה של יהודי. ואם כן, ברור שכל דבר שקורה, זה לא כזה ברור, צריך לחשוב על זה, כי רובנו לא חושבים ככה, מאמינים בזה אבל לא חושבים ככה בפועל. ואם ככה, ברור שכל דבר שקורה גם על ידי בחירה חופשית של אנשים, פוליטיקאים, מפלגות, סתם העמך שמפגין באיזה מקום, הוא יד השם, הוא יד השם המופיעה ומכוונת את התביעה הנוראית. וזו תביעה נוראית, מסוכנת אפילו, שיש כיום לחייב לומדי תורה לא ללמוד, לסגור את הגמרא. וגם אם יש כאלה שאינם ראויים לכתרה של תורה, ונכון וראוי לחייבם, לחברה, למדינה, אבל עדיין אי אפשר לחייב לסגור את הגמרא ללומדים. יש כאן בעיה גדולה, כולנו מודעים אליה, אבל אי אפשר לומר בעם ישראל נסגור את הגמרא ליהודי אחד. אין דבר כזה. ואם ככה, יש תביעה אלוקית מעולם התורה, ואני רואה גם את ישיבות ההסדר כחלק מעולם התורה הכללי, יחד עם פונוביץ' וחברון ומרכז והרמור. יש עולם של תורה בעם ישראל, ואל לנו להפריד בין הדברים. ואם חשבנו ככה פעם להפריד בין הדברים, או היה מי שחשב, אני לא חשבתי ככה, בהשגחה אלוקית והראתה לנו שזה לא ככה. ולכן גם בתחילה תביעה אלוקית, כמו שאמרנו, התחילה תביעה אל הישיבות הגבוהות, התפשטה התביעה האלוקית הזו שהיא יוצאת מפי עליון ומופיעה ביד העם. ואף על גב דעינו לא חזו, אם נשאל אותם הם יכחישו, מזלה יוחזו. ויצאה התביעה למה שקוראים בעולם שלא בצדק שוויון בנטל, והתביעה הזו התפשטה היום גם אל ישיבות ההסדר. מי שלא זכה ללמוד תורה אמיתית, מי שלא זכה לאור תורה, מי שלא זכה אף פעם לטעום טעם תענוג רוחני מהו, מי שלא יכול להבין כי הוא לא טעם אף פעם שהתענוג הגדול ביותר שיש בעולם הזה הוא הדבקות בהשם. וכמו שכתב החזון איש באמונה וביטחון, שאפשר לאדם בעולם הזה להיות כמלאך לרגעים וליהנות מזיו הקודש, זה אפשרי, וכל תענוגי עולם הזה כאפס נגדו, נגד עונג של דבקות האדם ליוצרו יתברך. אז מי שלא טעם טעם כזה מימיו, הוא לא ראה מאורות מימיו, הוא חי בחשיכה. כמו ילד, חשבתי שההורים שלו מטעמי בריאות החליטו שהוא לא אוכל דברים מתוקים. עברו שנים, יום אחד חבר שלו נתן לו לטעום שוקולד מתוק, טעים. באותו רגע, ברגע הראשון, זה יראה לו הדבר ביותר, הטוב ביותר עלי אדמות. ובוודאי, מה אנחנו רוצים מאדם כזה ומחברה כזו? אי אפשר לטשטש ולומר תורה זה חשוב, אי אפשר, זה שומר על המדינה. מה פתאום? למה? בזמן שליקבת דמשיחה, בזמן של התחלת דגאולה, חוץ פייסגה, הם הדברים שאמרנו, זה מתפרץ. אני רוצה להבין, אני רוצה להבין את זה בעומק, אני רוצה להחיש, להרגיש את גדלות הדברים. ולצערי הגדול, אומר את דבריי בזהירות, אני לא בטוח שכולנו, כל היושבים כאן, יכולים לומר בשקט לעצמנו, שלא ישמעו, בוודאי התורה שלנו, התורה שאני לומד, היא גדולה מהכל. עם ישראל חי ונושם מזה שאני לומד תוספות בישיבת הכותל בגיטין. עם ישראל חי ונושם מזה שאני לומד משנה ברורה על הלכות הדלקת נרות שבת וכדומה, או אני לומד מסילת ישרים וכל דבר אחר. וחובה עלינו להעמיק בלימוד האמונה והתורה, שאנחנו נרגיש את גדלות הדברים. וברוך השם, נתבונן בצד החיובי, לימוד התורה הולך וגדל, עולם התורה פורח, לימוד בכמות ולימוד באיכות, ריבוי בלימוד החלק הנגלה. ברוך השם, יש היום בציבור שלנו כ-100 ישיבות, ואולי יותר, אינני יודע בדיוק, וריבוי בלימוד פנימיות התורה, וריבוי בלימוד אמונה, וגם בבית המדרש שלנו, ברוך השם. ישיבות ההסדר הם סוג של ישיבות שבא לאחד את כוח התורה עם כוח החיים, את כוח התורה עם כוח המעשה, בחינת יוסף ובחינת יהודה. בחינת יוסף שמגלה את האלוקות שבחיים, זו הבחינה הנקראת צדיק יסוד עולם. יוסף עומד בצדקותו גם כשהוא בבית פרעה. יוסף עומד בערכים התורניים שלו, במילים שלנו, במציאות החיים בחוץ. להיות צדיק באוניברסיטה, בצבא, בבנק, בכל חלק של החיים המעשיים, זאת אומרת להיות צדיק גם בחיים הכלליים, בין הזמנים, כשבחור יוצא מן הישיבה לשבת כיבוד הורים, וגם כשבחור נמצא בחדר שלו בפנימיה של ישיבת הכותל. זאת נקודה חשובה מאוד. זה לא שיש כאן עולם של בית מדרש ועולם של פנימיה, עולם של בית, עולם של צבא, עולם של אוניברסיטה. זה הכל אותו עולם. זה עולמו של הקדוש ברוך הוא, בו מופיעה האלוקות. את זה יוסף מגלה. ומאידך, ישיבות ההסדר בונות גם את כוח התורה בעם ישראל, היינו כוח יהודה, כוח של תלמידי חכמים, כוח של תורה באוהלה של תורה. אלו שני הכוחות שפועלים באומה. אם נרצה נאמר שבדורנו זה כוח משיח בן יוסף וכוח משיח בן דוד, וזוהי המעלה המיוחדת של ישיבות ההסדר. וישיבתנו ישיבת הכותל, שברוך השם קיימת קרוב ליובל שנים, העמידה ומעמידה ותעמיד בעזרת השם בוגרים, תלמידי חכמים, בני תורה בכל שטרי החיים, תלמידי חכמים, חכמים שבצד התורה, בצד החינוך, רבנים, דיינים, ראשי ישיבות, רמי, מחנכים, לצד מאות בוגרים בעלי בתים ירא שמיים שהשתלבו בכל מערכות החיים, בצבא, ברפאל, במדע, ברפואה, במשפט. דווקא תלמידינו הם המהווים את החיבור בין עולם התורה לעולם המעשה. וברור שבוגר הסדר ממשיך ללמוד תורה, להיות מקושר לערכי הנצח שעליהם מתחנך בישיבה. זה לא שאם הוא גמר שיעור A או היום משתחרר, אז הוא סוגר את הגמרא, אומר שלום הבא יהיה שלום רבה. זה ברור שזה לא ככה. כמובן שיש כאלה שלא מיישמים את זה, כמובן, או לא מיישמים את זה בצורה מלאה, אבל זאת השאיפה של הישיבה, זה החינוך של הישיבה. ההסדר במרכאות הוא זה שיוצר את השילוב, את החיבור הנכון בין הקודש ובין החול, לחבר תורה עם מרחי חיים. לולי ישיבות ההסדר לא היו צומחים גם רבים מתלמידי החכמים החשובים שבדור הזה, משום, אם מותר לומר, שבהרבה מן המקרים הם לא היו הולכים לא לפונוביץ' ולא למרכז הרב. ואם היו הולכים למכינות, יחשוב מישהו שזה מפעל חשוב בפני עצמו, לא היו ברוב המקרים נשארים במעמד הרוחני, היו מתחזקים, הולכים לצבא, משרתים בצהל, חשוב מאוד, משמשים כמהנדסים וכדומה, וזה חשוב. אבל האומה לא הייתה זוכה למשל לרב חנן פורת זצל שהוא בוגר יבנה, ולרב שגר זצל שהוא בוגר ישיבת הכותל, ולרבים מתלמידי החכמים בדומם ייבדלו לשנים ארוכות, גדולים ונפלאים שמעמידים היום תורה בעם ישראל. רק אינני רוצה לקרוא בשמות, יגידו למה אמרתי זה ולא אמרתי זה. בחור ישיבה תיכונית שמצטרף לישיבת הסדר למסלול של 5 שנים, זה פרק זמן נכבד. הוא בא מתוך נכונות לשלב את השילוב הראוי הזה בין הקודש ובין החול, ובלעדיו לא הייתה צומחת אצל חלק נכבד מתלמידינו לא תורה ולא מלכות, לא תורה ולא חיי מעשה באור התורה. אנחנו בישיבת ההסדר מתוך אמונה בשילוב הזה אנחנו בוחרים את זה. זה לא בגלל הסכם קואליציוני כזה או אחר, וחלילה חלילה 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 לא כדי להשתמט משירות צבאי של 3 שנים, חלילה מלחשוב. כן, אנחנו באים לישיבת הסדר כדי לגדול בתורה, תורה של עם ישראל, תורה שבונה את האומה שלנו. אין בצד הסגולי ככל הישיבות שלומדים בהם תורה, ואין בצד המעשי בשירות הצבאי שלנו ביחידות כמצטיינים, יחידות שבהם כולם יודעים להכיר בזה כידוע בצהל, ואין בצד התורני במי שמהבוגרים שלנו יבחרו מתוך הלימוד בישיבת הכותל ומההסדר בכלל להקדיש את חייהם לתורה, חינוך, הפצת תורה וכדומה, ואין בצד החיים של המעשים לאור שנות הישיבה כבני תורה ובשאיפה של הדובר שיצאו מתוך הישיבה שלנו תלמידי חכמים שלמדו 5 שנים בהתמדה גדולה, או למדו 8 שנים גם כן, ואחר כך בהרבה מן המקרים ילכו ללמוד הנדסה, רפואה או כל מקצוע אחר בחיים, וזה מצוין להם ומצוין לאומה. שהרי לא באנו אלא כדי להגיד שבדיוק גומרים עם הצבא את הזמן, והאומה מרוויחה, ובזה בעצם מישיבות ההסדר מרוויח עם ישראל מה שהוא לא מרוויח משום דבר דומה. אבל אחד גדול, אי אפשר להשתמט ממה שפתחנו בו. יש עלינו תביעה בשמיים והיום גם בארץ. אולי זה לא נוח לנו לשמוע את הדברים, ולי לא נוח לומר את הדברים, אבל זה טוב לנו שנשמע. ריבונו של עולם ומדינת ישראל ועם ישראל ואנחנו בישיבה רוצים להיות יותר רציניים בעיני עצמנו, אנחנו צריכים להתרחק מן הבינוניות שאוכלת אותנו, מן הפשרנות שהורסת אותנו, לא נותנת לנו להגיע ליעדים שדיברנו בהם. ואי אפשר להכחיש שהדברים האלה נמצאים אצל חלק מתלמידי הישיבות ההסדר בכלל, וגם לצערי אצל חלק מאיתנו. אנחנו אוהבים את כולם, את כל התלמידים, אבל אנחנו חפצים שהתלמידים פה כולם בישיבת הכותל, ובכלל ישיבות ההסדר, ובכלל הישיבות, יהיו חפצי רצון להיות ראויים לכתר הגדול והקדוש שנקרא בן ישיבת הסדר, בן איש. כן, זו מילת כבוד, בן ישיבת הסדר. בעיניי זו מילת כבוד, אם נכבד אותה. ואוי לנו אם נאפשר נסיגה במשמעות הגדולה של השם הזה, שלשמו במדינת ישראל עומדים דום שנים רבות. בן ישיבת הסדר זה כתר נכבד, ואם נהיה יותר רצינים בעיני עצמנו, יורשה לי לומר, שמעתי גישה כזו אצל חלק מן התלמידים, המדד לדבר איננו מה עושה אדם מקביל לי בצבא בתפקיד כזה או אחר שעושה חיים קלים, אלא צריך לחשוב מה האמת, ומותר לחשוב בלב, או צריך לחשוב בלב, כמה כוחות היו לי בלילות לבנים, בגבעתי, בגולני, בשריון, במודיעין. כמה כוחות יש לי? כמה כוחות צריך לתת בחור מפלסר, מסיירת מתכל או מסיירת גולני? זה הדמיון, זה מה שאנחנו באמת צריכים לחשוב, משום שאנחנו באמת חוד החנית של עם ישראל מבחינה רוחנית ומבחינה מעשית, מבחינת כוח יהודה כמו שאמרנו, מבחינת כוח יוסף, מבחינת משיח בן יוסף, מבחינת משיח בן דוד. אני מקווה שהדברים היוצאים מהלב שלי ייכנסו לכל אחד ואחד מהלב של השומעים וכל בני הישיבה, ונצליח ליישם את האמת הזו בחיים היומיומיים ובכל אורחות החיים שלנו, בישיבה, בבית, בצבא ואחרי שנות הישיבה. וינועם השם עלינו להצליח להרבות בכבוד התורה, להרבות בכבוד ישיבת ההסדר. ואני מרגיש אחריות על ישיבת הכותל ועל הכל, אבל כל אחד צריך להרגיש בראש ובראשונה אחריות על הבית שלו, וכל אחד כאן זה הבית שלו, זה המבצר שלנו, זו העמדה שלנו. אם חייל אומר, עוזב את העמדה ששם לו הממפה והולך לעמדה של פלוגה אחרת, הוא לא בסדר, וזו העמדה שלנו. אז אם ככה נסיים ונאמר, וינועם השם עלינו להצליח להרבות בכבוד שמיים, בכבוד התורה, בכבוד ישיבות ההסדר. ריבונו של עולם יביט אלינו בפאר, עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר, ואנחנו נביט על עצמנו באור כזה, וממילא כל עם ישראל יגיד ויאמר, אלה הדוגמה, הכתר ששמו בן ישיבת הסדר.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.